אנחנו בפרשת וישב, ובהתחלת הפרשה אנחנו רואים את החלומות של יוסף. חז"ל והראשונים הבינו שהחלומות היה בהם פן נבואי, וליוסף היה התחושה ש... או את ההבנה שיש לו אחריות ליישם את החלומות. זה לא רק גילוי על העתיד. יוסף על הצד שזה נבואי, אז יכול להיות שהיה לו אחריות לספר לאחים, ואביו שמר את הדבר. זאת אומרת, יעקב אבינו גם כן הבין. אנחנו רואים שאחים היו אנשים אדירי קומה, ובכל זאת בנבואה הנביא אומר לנו בעמוס שהחטא הזה של מכירת יוסף עדיין יושב, ישב בימי עמוס כמשקל על עם ישראל. אנחנו גם אומרים בעשרה הרוגי מלכות שהמשקל של מכירת יוסף זה היה חטא. אז מצד אחד זה חטא, מצד שני הקדוש ברוך הוא משתתף בחרם שהאחים עושים חרם לא לגלות לאף אחד. אז כנראה שהדברים לא לגמרי מובנים. זה מאוד מעניין שאחרי מכירת יוסף יהודה מתעלה, וזה הגדלות של יהודה. הגדלות של יהודה זה שהחטא לא עוצר את הגדילה שלו, ההפך, מתוך החטא הוא גדל. הרבה פעמים האדם שנתקל בדבר שהוא לא תקין, והוא רואה שהוא עושה משהו לא בסדר, אז הוא רק יורד מטה מטה. הכוח של דוד המלך, הכוח זה שבע ייפול צדיק וקם. זה גם למה שדוד הוא המייסד של ירושלים. כי ירושלים והנצח זה ירושלים, הגמרא אומרת. מה זה נצחיות? נצחיות זה לא עליות בלי ירידות. כדי לגעת בנצח, נצחיות זה היכולת, כי נפלתי, קמתי. נכון? חז"ל אומרים, זה הכוח של ירושלים. לא להיות עקבי שאני אף פעם לא נופל. אין כזה חיה, אין כזה מציאות. אין דבר כזה במציאות שלנו האנושית, שדבר שרק עולה ולא נופל. אין. אז מה הכוח? הכוח של דוד, הכוח של יהודה, זה לקום שוב. וזה כל אדם צריך לזכור. הכוח שלנו זה לקום שוב, והעבר זה לא רק לקום שוב. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. זאת אומרת, לקחת את הנפילה, והנפילה עצמה נפך להיות כוח. האדם צריך לדעת שאיפה שהוא נפל, יש לו פוטנציאל שדווקא הנקודה הזו תהיה הנקודה החזקה אצלו. אם הוא רק יעבוד עליה. אם הוא יעבוד עליה, אז הוא יכול להפוך. לקחת את הנקודת חולשה שלו, והיא תהיה הנקודה החזקה שלו. דוד המלך דווקא מתוך הנפילה יכול להוליד את המשיח, את המאחד הגדול של עם ישראל. הנה אנוכי שולח לכם לבני בו יום השם הגדול והנורא, האחדות של עם ישראל, שני המקלות, אפרים, יהודה, דוד הוא המאחד. מה זה הכוח של מלך? המאחד. אבל כל זה מגיע מתוך הפילוג, הרי מחו אח. יש שיטות פראשונים שכשהם מחו את יוסף, הם ראו ביוסף, אמרו, כמו שלאברהם היה את ישמעאל ויצחק, ליצחק היה את עשיו ויעקב, ככה ליעקב יש 11 ילדים ואחד שהוא לא בסדר. הרי מה היה לא בסדר ביעקב? הוא כל הזמן מביא דיבתם רע על אביהם. כשראובן מזיז את המיטות, מי מגלה ליעקב? יוסף. אז האחים אומרים, רגע, מה איתו? למה הוא ככה? למה הוא כזה? אבא יעקב רואה בו דבר טוב, אבל גם סבא יצחק ראה בעשיו דבר טוב. גם סבא אברהם כתוב במדרש, ראה בישמעאל הרבה דברים טובים. חז"ל אומרים שההפך, מה קלקל את ישמעאל ואת עשיו? העודף אהבה שנתנו להם, שלא חינכו אותם כמו שצריך מתוך הרוח ואהבה. אז זה שיעקב, יפה ולא הצבא, מי אמר למו, מדוע ככה עשית? אז אותו דבר אצל יוסף. כשיעקב מקרין לו עודף חום ואהבה, הם רואים את זה בעין שלילית. זה שיוסף בעצם יותר חכם מכולם, ויש לו כוחות שאין להם, זו נקודה אחרת. האחים הולכים לראות את צאן אביהם, ויעקב קורא ליוסף לשלוח אותו אליהם. חז"ל אומרים לנו שכשהוא שולח אותו, הם עסוקים בסוגיה של עגלה ערופה. מה פשט סוגיה של עגלה ערופה? בעגלה ערופה, הזקנים שיוצאים לעגלה ערופה אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. חז"ל דורשים, מה זה ידינו לא שפכו את הדם הזה? לא נתנו לאדם הזה לעזוב אותנו בלי ללוות אותו. אנחנו ליווינו אותו, כן? אז זה ידינו לא שפכו את הדם הזה. אז זה מה שיעקב מלמד את יוסף. הוא מלווה אותו כשיוסף הולך, כשיוסף הולך לאחים. כתוב, ויש לכם מעמק חברון, הרי חברון בהר, מה זה עמק חברון? הוא ליווה אותו מההר עד העמק. הוא תיקן את מה שאחים לא עשו. הרי מה קרה בפרשה הקודמת? ויוותר יעקב לבדו? האבא הזקן הולך להחזיר פרחים קטנים, אף אחד לא ליווה אותו. הבנים הבינו, אנחנו לא בסדר. זה הבדל בין בנים להורים. ההורה כל הזמן מסתכל ודואג לילד. הילד הולך, הוא אומר, תתקשר, תאמר לי שהגעת בשלום. האבא עוזב, והילד לא אומר לאבא, תתקשר, תאמר לי שהגעת בשלום. הילד לא דואג. כמו שהגמרא אומרת, רחמי האב על בנו, רחמי הבן על בנו. כל אחד מסתכל לדור הבא. אבל האמת שיש אחריות גם כלפי ההורים כמובן. יעקב מלמד אותו את הסוגיה הזו, וזה למה שבסוף כשיוסף שולח לו את העגלות, זה המסר, הנה אני שולח לך לוויה, זה הסוגיה של גלה ערופה שלימדת אותי, שמלווים את הבן אדם כשהוא נפרד. אז עכשיו שאני הולך ללוות אותך לבוא אליי, אני מראה לך שאני ממשיך את הסוגיה שלימדת אותי של גלה ערופה. יוסף בדרך לאחים, והם דנים אותו למוות, הוא רודף אותם, או איזה דין שהם הוציאו, למעשה חייב מיטה. מדרש אומר, רצו לראות בו בחטא והקשת, שיסו בו את הכלבים, שום דבר לא עבד, וישמע ראובן ויצילהו מידם. כתוב בפסוק בדברי הימים, שכשראובן חילל יצועי אביו, כשהוא חטא, חזל אומרים, הוא בלבל את המיטות, הוא הזיז את המיטה, או אל זה, לא אל אחר, מה שהוא עשה, הוא בעצם איבד זכויות. עד אותו רגע הוא היה אמור להיות המלך, המלכות הייתה צריכה להיות מיהודה, וגם הבכורה, פי שתיים. וכשהוא חטא, אז הוא איבד את שני הזכויות האלה. מי גילה ליעקב שראובן הוא זה שהזיז לו את המיטה מחדר לחדר? יוסף. אז מי גרם לראובן לאבד את החלק פי שניים שלו? יוסף. מי קיבל את החלק פי שניים שלו? יוסף, שהוא הבכור של רחל. הרי על זה ראובן נאבק, על כבוד לאה מול רחל. ופה הוא מקבל חזרה לא רק עונש, אלא שאחד שהלשין עליו, הוא מקבל, הוא נהנה מזה, הוא מרוויח מזה. וזה מה שחזל אומרים לנו, למה לאה קרא לו ראובן? היא אמרה, ראומה בן בני לבן חמי. הבן שלי, למרות שנלקח מראובן הזכויות לבחורה בעל כוחו, ומי גרם לזה? יוסף. ומי קיבל את זה? יוסף. אז אם היה מישהו מבין האחים שהיה צריך לרצות שיוסף ימות, זה ראובן. כי אז אולי זה יחזור אליו? אם יש מישהו שאמור לקנות ביוסף, זה ראובן. מה כתוב? וישמע ראובן ויצילהו מידם. הגדלות של ראובן, הענווה והצדקות של ראובן, ויצילהו מידם. לעומת זאת, מה קרה עם עשיו ויעקב? עשיו מעצמו מחר את הבכורה. עשיו ייבז את הבכורה. הוא לא מעוניין. ובכל זאת, ויסתום עשיו את יעקב, הוא רוצה, ויאמר, יקרבו עם אבל אבי, והרגה את יעקב אחי, ראובן, ראומה בן בני, לבן חמי. תראו איפה ראובן, לעומת עשיו. ראובן בעל כוחו, עשיו מרצון, ראובן ויצילהו מידם, עשיו רוצה להרוג אותו. יוסף בא, הם מורידים את כתונת הפסים. זורקים אותו לבור, הבור ריק, אין בו מים. אז יש שני לשונות, נכון? ריק ואין בו מים. מיות אחר מיות, לרבות, לרבות מה? לרבות אולי אבנים, אולי עצים, איך אנחנו יודעים, נחשים ועקרבים. אז יש מי שמסביר מהמשך הפסוק. והבור ריק, מיות אחד. אין בו מים, מיות שני. ויש בו לאכול, ויש בו חיות שאוכלות. בעצם הפסוק אומר, וישבו לאכול לחם. אבל יש דורשים, ויש בו לאכול, יש בו כדי לאכול את יוסף. הוא ריק, אין בו מים, ויש בו כדי לאכול את יוסף. אז מזה חזל תרשו שזה היה, היו בו נחשים מהקרבים.
זה גם בדיוק מתאים לסוגיה, כי זה נמצא בבית אין
פסטיביות של חנוכה. וישבו לאכול לחם, כללית בטין שפוסקים להרוג את הנפש, אסור להם לאכול באותו יום. אבל הוא לא מת עדיין, הוא עדיין חי. וישבו לאכול לחם.
אגב, שמעתי משהו מרב קרופניק, רב אליהו קרופניק, שליטה, אמר שמה הקשר בין שאסור לשים את תנאי חנוכה מעל 20 אמה לזה, לבור הזה, שהוא אמר שראובן לא היה זורק אותו לבור אם הוא היה רואה את הנחשים הקרבים. הנחשים הקרבים היו מתחת ל-20 אמה, ולכן הוא לא ראה, כי לא שאלת בהם.
אנשים אומרים את זה, קשה לי עם זה, כי הרי בור של 10 טפחים יכול להרוג, אז 20 אמה, שהוא לא יכול לראות את הנחשים מהקרבים, ודאי שיכול להרוג אותו. אז אני לא, קשה לי עם הפשט הזה. אני שמעתי את הפשט הזה, קשה לי עם זה. בפשט, אם הוא אומר, אתה זורק בינם 20 אמה, אתם מבינים מה זה 20 אמה? אז הוא לא ירוג אותו בגלל הנחשים מהקרבים, אבל מה, 20 אמה לא ירגו אותו? לא יודע, לא יודע. וישליחו אותו הבורה. להשליך לא נשמע שהורידו אותו בחבל, לא נשמע ככה. אבל זה כנראה היה בור עמוק שהוא לא יכול לצאת. במדרש פרק ד' בלעזר כתוב שהם שמו אותו בבור כשראובן בכלל לא היה שם, או ראובן אמר שתשימו אותו בבור ביד התיש לחובו, ואז הם שמו אותו והוא הלך והוא תכנן לחזור בלילה לקחת אותו, והוא בכלל לא היה שם כשמחו אותו. לא כתוב שהוא הלך, איפה היה ראובן? וישב ראובן אל הבור ועיניין יוסף בבור, משמע שהוא לא היה. כן? טוב. כן, עכשיו, יש לנו, התורה עושה איתנו חסד בסיפור, היא לא מגלה לנו פה איך שיוסף צרח. כשאנחנו מתקדמים לפרשת מקץ, אז כשיוסף שם אותם במעצר, אז הם התחילו לדבר, כן, אבל אשמים אנחנו אשר היינו צרת נפשו, והתחננו אלינו ולא שמענו. זאת אומרת, היה פה איזשהו תהליך, הוא מתחנן, הם לא שומעים, הם לוקחים אותו ערום, מוכרים אותו כעבד, אז מה הם חושבים? יש שיטות בראשונים שהם חשבו שבו יתקיים הכללה שידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו מינו אותם. שולחים אותו למצרים, אז הוא יהיה עבד, אנחנו נהיה העם הנבחר, והוא יקוים בו 400 שנה. אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים על גדולי קומה, אדירי ישראל. אנחנו לא מדברים על אנשים שאנחנו בכלל מתחילים להבין אותם, כשאנחנו מדברים על השבטים. וכל האמירות האלה על פניהם נראים מאוד אנושיים. מה זה, זה בן אדם, הוא מקנה. צריך לזכור שאנחנו מדברים על אנשים שהיו ראויים לנבואה, אבות האומה. זאת אומרת, אז אם אנחנו מדברים עליהם, נכון שמצד אחד היה בוחת, מצד שני צריך להבין שהיו פה דיונים הלכתיים על רמה יותר כבדה מהסיפור הפשטני שאנחנו מספרים. אנחנו מדברים על זה ברמה כזו, אבל תעיינו קצת יותר ואתם תראו שדיונים פה היו דיונים עמוקים במגמת עם ישראל, בכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה לעם ישראל. זה לא סיפור של אחים שיש מריבה. סך הכל מדובר פה על אנשים גדולי קומה ולא ילדים. יוסף בן 17, זאת אומרת כולם יותר גדולים ממנו. הם כבר מסוגלים לדון דינים ולפסוק בדיני נפשות ולהרוג עיר ועיר שלמה ולדון עם אביהם. זה לא ילדים קטנים. אז אנחנו מדברים על זה בפשט, צריך להבין שגם בפשט יש פה יותר עומק במחלוקות שהיו ביניהם. אוקיי? עכשיו, יש פה חילופי לשון. קודם מדברים על הישמעאלים, אחר כך מדברים על המדיינים. אז יש בין הראשונים שמדייקים מהסיפור של יפתח, שבסוף בסיפור של יפתח כתוב שבאו ישמעאלים, אז באו מדיין, כל המלחמה היא מדיין. בסוף הסיפור כתוב שיהיו להם סערונים כי ישמעאלים הם. אז הראשונים מיד מהירים שמאחר ומדיין ואיפר וחנוך ואבידה ואלדעה, כל אלה בני כתורה, כתורה היא הגר שהיא ילדה את ישמעאל והוא היה הבנה העיקרי. אז כל השבטים האחרים, מדיין ואיפר וחנוך ואבידה ואלדעה, כל אלה בני כתורה, נקראו על שם ישמעאל. וממילא גם המדיינים, לפעמים הפסוק יקרא להם ישמעאלים. אז זה בפשט הפסוק.
זה הסבר, איך הוא זה? לוגי נחמד, אבל שאלה למה? למה
שהוא יקרא להם ישמעאלים,
הוא רק
מדיינים? כמו שכל עם ישראל הגולים נקראו יהודים. לפעמים אתה מדבר על השבט, לפעמים אתה מדבר על כולם כיהודים, כי הגדול ביניהם הוא שבט יהודה.
אז מה? הוא קרא להם פעם אחת ישמעאלים, למה כל
המדיינים? אז למה הפסוק שינה את לשונו? שאלה טובה. אז יש ראשונים שאומרים שבכלל, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים מהמשכו והעילו את יוסף מן הבור, לא האחים לקחו אותו. מדיינים עברו, שמעו ילד בבור צורח, הסתכלו, הוציאו אותו, מחו אותו לישמעאלים. יש אומרים, כן, יש אומרים שהאחים מחו אותו למדיינים, המדיינים לישמעאלים, הישמעאלים באו למצרים, אז המצרים אומרים, הוא לבן, אתם ישמעאלים, ודאי חטפתם איזשהו ילד, עוד מעט יבואו לפה מארץ ישראל, יאמרו לנו שהוא בכלל לא עבד, אין לכם זכות למכור אותו. אז הישמעאלים מושכים את המדיינים, אומרים, רגע, אתם מכרתם לנו, נכון? טוב, אתם מכרתם, בסדר. אז יותר אמינות, שזה, הם כבר קנו עבד, הם לא חטפו אותו מעבור. יש פה דיון בראשונים, מה בדיוק קרה, כמה פעמים יוסף נמכר. הם שוחטים שעיר עיזים, טובלים את הקטונת, שולחים ומביאים אל אביהם, ואומרים, זאת מצאנו, זה דיון במדרשים, מה זאת אומרת, וישלחו. הקרנה הקטונת בנך היא אם לא. לשון מאוד קשה. הקרנה, וחזל אומרים שמיד יהודה שילמו לו בהקרנה, יש אומרים שיהודה גם שילם על זה עם מיטת ילדיו. הקרנה, אותה לשון שהוא אמר לאביו, ענו לו בכל הסיפור עם תמר. הקטונת בנך, הם לא מדברים על אחינו. הקטונת בנך היא אם לא. חיה רעה חלטו, אז יש אומרים שהוא רמז אתם. ראובן זאב יטרף, יהודה גור אריה, אתם החיה רעה שחלטו, אני חושש עליכם. וזה מה שיעקב ייתן גם בפרשה הבאה. הוא יאמר, רגע, נלקחה בחורה מראובן, נמסרה לי יוסף, יוסף נעלם. אז מי הבא בתור? אחרי ראובן אמור להיות שמעון. לקחתם את שמעון למצרים, הוא נעלם. עכשיו אתם חוזרים ומקשים בנימין, לכאורה הוא הבא בתור. הוא אחרי יוסף, יוסף ובנימין. אז אם זה הלך ראובן, יוסף, שמעון, בנימין, לפי הסדר. אז עכשיו אתם רוצים לקחת אותי גם בנימין? לא מאמין לכם. אני פניקרנו אסון, חיה רעה, הוא אומר, אתם החיה רעה. אני חושש עליכם, איך זה שתמיד מי שיורש את הבחורה הולך מראובן ליוסף, מיוסף לשמעון, עכשיו אתם רוצים משמעון לבנימין? לא. בראשונים אומרים שזה פה גם כן הוא רמז, הוא התלבט מה הלך פה. יש פה מדרשים שהוא הלך והעמיד אלומות חיטים ובדק בכוכבים ואמר, רגע, לא יכול להיות שיחלה שבט אחד מישראל, ולא הסתדר לו הסיפור שלהם. כולם מנסים לנחם אותו, בנה ובנותיו, ויש פה מחלוקת בראשונים, האם עם כל בן נולד תאומה, או שקלותיו נקראו בנותיו, מחלוקת בראשונים, האם השבטים נשאו את האחיות התאומות שלהם, או השבטים נשאו בנות קנן, מי זה בנותיו, האם זה שהיו לו בנות באמת, או הקלות נקראו בנות, ואם אין להתנחם, לנו יש כלל, שאסור להתאבל אבלות יתר, אז למה הוא אם אין להתנחם? מכרו אותו על מצרים לפוטיפר סריס פרו.
עם היבק אביו של יצחק. מה, למה יצחק? הוא ידע ש... קודם כל איך הוא ידע שיוסף חי?
בנבואה, הוא היה לו רוח הקודש.
אז למה הוא לא אמר ליעקב?
כי היה חרם. האחים עשו חרם עם הקדוש ברוך הוא על כל מי שיגלה. גם בנימין ידע. בנימין העבד שלו בחושן זה יוש פה, אותיות יש פה. אומרים חז"ל, יש פה, הוא ידע, הוא יכל לגלות כל הזמן, הוא ידע שיוסף נמכר למצרים, ובגלל זה באמת הוא קורא לילדים שלו, לעשרה בנים שלו, על שם יוסף. אז שם זה שיוסף לא ראה בחופה שלו, ויוסף לא השתתף בשמחות שלו. אני לא זוכר. בהמשך, זה כתוב. רש"י אומר את זה בהמשך. הוא קרא לילדים שלו על זה, השם זה שיוסף לא ראה בשמחתי, והוא לא ראה בשמחתו.
איזה כוח יש לו, אלה שלכם לעשות חרם כזה, למה ש...
שאלה נהדרת, הקדוש ברוך הוא השתתף בחרם, היו תשעה אחים והקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, היה צד שהם צדקו. וירד יהודה מאת אחיו.
למה לא עשרה אחים? כי ראובן לא ידע?
כן, ראובן לא היה שם בעת מכירת יוסף. בפרקת רבי אלעזר כתוב שהם צירפו אותו לחרם אחר כך. טוב. אז זה פשט מאוד מעניין שהרב פיינשטיין אמר, הרב דוד פיינשטיין שליטה, שיוסף בפרשה שלנו הוא רואה את המלכות שלו ככל האחים משתחווים לי. מה הוא אומר להם? ראיתי את האלומות חיטים, אתם כולכם משתחווים לי לצורך האוכל. ראיתי את הכוכבים וכולכם לצורך הגדולה משתחווים לי. אז הוא רואה את המלכות כדבר שהם כולם משתחווים לו. עכשיו הוא יעבור גלגולים של 13 שנה במאסר וכעבד, ובסוף יהיה מלך ויציל את כל העולם כולו, כולל מצרים, ויאכיל את אחיו. ואז בסוף הוא אומר לאחים, עכשיו אני יודע כי למחי השלחה נהיה. בעצם אני חשבתי שהדין מלך, כשהייתי בן 17 חשבתי שמלך זה כבוד לי, אתם כולכם משתחווים לי, זה היה הדגש בחלום. עכשיו אני מבין שהמלך הוא בעצם העבד של העם. כל התפקיד של מלך, אני הייתי צריך לעבור את כל הגלגולים האלה, כי למחייה שלחני השם, השם שלח אותי דרך כל הגלגולים האלה, כדי להועיל לכם. אני לטובתכם נשלחתי פה למצרים, להציל אתכם. זאת אומרת, נכון, אני המלך, כולם משתחווים לי, אבל זה קטן. כל החיים שלי, אני בעצם השקעתי וממשיך להשקיע כדי להועיל לכם. התפקיד שלי כעבד, מה שנקרא באנגלית public servant, אני בעצם שרת הציבור. אני משרת את הציבור, זה התפקיד שלי פה, זה לא בשביל לכבוד שאני פה. זה חתם סופר, יש חתם סופר מעניין ששואל שאלה פילוסופית. הוא אומר, הרי מי האדם הכי חשוב בחברה? המלך, כולם מכבדים את המלך. אבל בוא נחשוב, מי מתחתיו השופט העליון, מי מתחתיו השופט האחר, מי מתחתיו השוטר, מי מתחתיו, כולם ברמות כבוד. אבל בעצם, איך החברה בנויה? החברה צריכה את העיקר, האדם שעובד את האדמה ויש לו קרקע והוא מוציא אוכל וכולם צריכים את האוכל שהוא מוציא ואת הבגדים שהוא מוציא ואת כל זה כולם צריכים. אז מה? כדי שהוא יוכל להתפרנס ולא יבואו שודדים, אז הוא ממנה והוא דואג שיהיו שוטרים. רק מה? צריך מישהו שכשיהיה דינים ידון את הדינים. אז לטובת העיקר הוא ממנה שופטים. רק מה? צריך מישהו מעל השופט שידאג לכך שהשופטים עושים כמו שצריך. אז לטובת העיקר שמינה את השוטרים, ולטובת העיקר שמונו השופטים, ולטובת העיקר שמונו השופטים ממונה שופט עליון, וכן הלאה עד המלך. יוצא שהמלך הוא הכי קטן, הוא לא הכי גדול. המלך הוא סך הכל השרת לכל מי שתחתיו. הוא שם לשרת את כולם. אז אומר, אז למה המלך מקבל את כל הכבוד? ההפך, כולנו היינו צריכים לכבד את העיקר. העיקר הוא העיקרי בחברה. כל החברה, העיקר הוא העיקר. כל החברה היא לשרת אותו. אז זה ההתגלות שיש ליוסף, זה התהליך שיוסף הולך לעבור ב-13 שנה שעכשיו יחלפו. בהתחלה, בחלומות, הוא במרכז וכולם משתחווים לו. כשהדברים מתגלגלים, הוא מגלה בסוף, רגע, הכל הייתי צריך לעבור לשרת אתכם, בשביל זה אני צריך להיות מלך. וזה כלל ביהדות. אנחנו תמיד אומרים שכוח בא עם אחריות. כל כוח שניתן לאדם זה בגלל שיש לו יותר אחריות. אם ההלכה אומרת שלבעל יש כוח החלטה בנושאים מסוימים בבית, זה כי יש לו אחריות בנושאים האלה לשמח את אשתו ואת הילדים ולדאוג להם. בגלל שהוא... בענייני כלכלה וכל מיני עניינים בבית שההלכה אומרת יש לו אחריות, אז יש לו גם יחד עם זה כוח החלטה, אבל הכוח ההחלטה זה כי אני בונה עליו לדאוג לטובתם. מכוח זה שהוא אמור לדאוג לטובתם, אני נותן לו גם את האחריות לעשות את ההחלטות, כי הנקודת הנחה היא שכל ההחלטות שלו יסובבו אחרי סביב האחריות שלו להועיל לאחרים, להיטיב עם האחרים. לא אני האבא, אז כולכם עכשיו אני אוכל חפיסת שוקולד, אתם תאכלו קש, אני יוצא לפארק, אתם תשבו ותטבו לי בגדים שיהיה לי כסף ללכת ללונה פארק. כמובן שלא, ההפך, אני צריך לדאוג שיהיה להם טוב. התפקיד שלי כהורה, כמחליט בבית, זה אחריות להיטיב עם האחרים.
אבא יש דבר כזה, איכות דברים כאלה?
יש בכתובה, יש בכתובות, יש דברים ש... יש חלוקת תפקידים, הגמרא אומרת. אם יש בדיוק תקציב מצומצם לקנות חליפה אחת לחג והבעל צריך חליפה באותה מידה שאישה צריכה חליפה, אז ההלכה אומרת כן, מכבדה יותר מגופו. יש הלכות מי קודם למי במה, כשהתקציב מוגבל למי יש זכות קדימה וכו'. אנחנו מקווים שהזוג יסתדרו ביניהם ולא מגיעים לדין תורה על דברים כאלה, אבל ההסתכלות התורנית נותנת איזושהי חלוקה מבחינת האחריות. מה זאת אומרת? הוא לא חותם בכתובה שהוא יזון, יפרנס, יחלקל? לא כתוב משניות בכתובות שהיא אחראית לעשות כביסה והיא אחראית לבשל. זה משניות מפורשות בכתובות. אז המשנה דנה כמה שפחות היא מביאה איתה. אז בימינו אישה שמביאה מכונת כביסה היא הביאה שפחה אחת, היא מביאה תנור, היא מביאה שפחה שנייה. בימים שהיה תהליך הרבה יותר ארוך לעשות את כל דברים האלה, אז השאלה הייתה כמה שפחות היא מביאה בנדוניה, כמה האחריות שלה. אבל בימינו היא מביאה הרבה שפחות איתה לחיי הניסוי.
מה, בעיקרון האישה צריכה להביא את התנור אחרי מכונת כביסה?
היא לא צריכה, היא צריכה לבשל, היא צריכה לעשות את הכביסה, היא צריכה ללכת לנהר עם הבגדים ולכבס את הבגדים. אם יש לה שפחה שעושה את זה, היא לא צריכה ללכת לנהר. אז היום יש לה שפחה שקוראים לו מכונת כביסה, היא לא צריכה ללכת לנהר לכבס את הבגדים.
מה עוד אחריות של הבעל חוץ מהלזון מכונת
כביסה? תפתח את הכתובה שלך ותראה, מה, נלמד אותה יחד.
אבל לא כתוב שאני תעשה אישה.
מה? נכון. טוב, אז ישנו את הסיפור של יהודה ותמר. ותמר היא צדיקה מאוד גדולה, לפי חלק מהמדרשים היא בת של שם, והיא מאוד מאוד רוצה שממנה יצא המשך עם ישראל והגדלות של עם ישראל, מלך המשיח. וחז"ל אומרים שער ועונן חטאו בזה שהם רצו לשמר את היופי שלה ושהיא לא תיכנס להיריון. אחד מהבעיות בדור שלנו, וזה כבר הולך כמה שנים, זה שאנשים חושבים שלמנוע היריון זה דבר מאוד מאוד קל מבחינה הלכתית. מניעת היריון, מה הבעיה? היא לוקחת גלולות, היא שמה את כן, כל מיני שיטות. מי יתיר להם את זה? זה שיש מציאויות שההלכה מתירה למנוע הריון, זה נכון. זה שכדאי להתייעץ עם רב ויהיו מציאויות שהרב יתיר את זה, זה נכון. אבל זה שאנשים חושבים שבגלל השכינה שלי דיברה עם הרב שלה, והרב שלה אמר שבמציאות כזו אפשר לעשות כך וכך, אז נו, זה מותר, אז גם אני יכולה, מה אני צריכה לשאול את אותה שאלה? זה לא נכון. כל מקרה זה לגופו, ואסור מבחינה הלכתית לפסוק כך ההלכה. זה שרב פסק כך במקרה כך, זה לא אומר שזה הלכה במקרה אחר.
אחד שאין צורך, זה אפילו אבסורד היום, שאנשים מתחננים לילדים ואנשים ככה...
אנחנו גם, ההסתכלות שלנו, אנחנו לא אומרים שהזוג הזה עכשיו דוחה את הילד בשלוש שנים. אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אומרים, יכול להיות להם ילד אחד בשנה הראשונה, ועוד ילד בשנה השלישית, ועכשיו כשהם מביאים את הילד השלישי או הרביעי, להם זה הילד הראשון, הם פספסו שני ילדים. זה לא שהם דחו. תשימו לב, הרפואה הרבה פעמים משתמשת במילים שכדי לייפות את האוזן. יש להם, קוראים לזה לדלל הריון. אישה שבהריון עם חמישה ילדים, הם לא אומרים נהרוג לך שלושה מתוכם, הם אומרים נדלל את זה. שאלה מאוד טובה, זה כבר... בסדר, אז צריך מאוד להיזהר מילולית, זה חיבוס על ידי המילים, הם כאילו מחבסים את העבירה, זה, אין שום בעיה. אישה אחת התחילה לדבר איתי על הפלה תרפית, כאילו זה therapeutic abortion, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, כאילו זה עניין רפואי. מה הרפואי פה? החלטתם שלך יותר מתאים לא להיות בהיריון עכשיו, אז אתה הולך לרצוח ילד. מה, צריך מאוד להיזהר, לפעמים משתמשים בלשונות, שכאילו אז הלשון נותנת לי הסתכלות מסוימת. ואנחנו לא תמיד הולכים עם זה, וצריך לשאול שאלות. אי אפשר לקחת את זה כמובן מאליו. ער ועונן בפשט, מה שהם היו רע בעיני השם, זה כי הם מנעו הריון. הם לא רצו שהיא תביא ילדים לעולם. יפה, אני רוצה לשמח ביופיה.
למרות שלפי הפשט הזה הוא ידע שלא תהיה לו עזר, אז מה קרה? לא יהיה לו הילדים.
הוא ידע שיש סוד שנקרא מצוות ייבום, והסוד במצוות ייבום זה שהילד שנולד הוא המשך הנשמה של האבא הקודם בעצם. כשאנחנו נותנים לאבא הקודם אפשרות לחזור לעולם במידה מסוימת עם הילד שיוולד מאשתו. הילד הוא המשך נשמתו של האבא הקודם, הוא לא המשך נשמתו של האבא הנוכחי. ועונן ידע את זה, אז מה הוא עשה? מה כתוב? ושיחת ארצה לבלתי נתון זר לאחיו, הוא מנע הריון. הוא אמר לא, וירא בעיני השם אשר עשה וימת גם אותו. וחזל דורשים גם אותו שהוא עשה כמו אחיו, ששניהם בעצם
אחד על היופי ואחד על זה לא לו.
בסדר, בסדר. ויהודה לא יודע את כל זה. מה?
יעמיק דבר יש ביור אחר, הוא אומר שזה לא אותו דבר. הוא אומר שער, הראש בכור הרג אותו כי הוא לא רצה להראות, כי הוא היה בכור, למה כתוב כי בכור, מה הקשר לבכור, למה הייתם איתו שכתוב של בכור, הרי ברור שהוא היה בכור. אלא שיהודה, הוא אומר ככה, הוא אומר שני דברים. למה כתוב הער בכור, ולמה כתוב על זה שהיא החזיבה, שהיא לא יכולה להראות יותר. כלומר, בגלל שליהודה היו שלושה ילדים, אז יהודה מיהר להרבות את זרעו, אז הוא הביא לילד שלו קרובים של הקטן. צד שני, הקדוש ברוך הוא לא רצה שער יהיה הממשיך, היה מי שמוליד את המשיח. הוא לא היה מתאים לתכנון, אז הוא הרג אותו. ואת עונן, בגלל הסיבה שקורה.
עניין מאוד. אוקיי. בסוף הסיפור, אז תמר בהיריון, ויהודה אומר, הוציאו ותשרף. מה זה ותשרף? אז יש מפרשים, הרמב"ן כמדומני, שבימים אישה שזנתה, היו לוקחים משהו חם ממתכת, עושים לה סימן על המצח, שורפים, עושים לה שריפה על המצח, זה היה סימן בושה לכל ימי חייה שהיא זנתה. אז זה הוציאו ותשרף. והיא בדרך, והיא לא אומרת כלום. היא אומרת, תאמרו אליו, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. היא לא מגלה מי. היא אומרת, אני לא הרי יש אותו. זאת אומרת, מפה אנחנו לומדים, מוטב לאדם להפיל עצמו לכבשן האש, משלבים בני חברו ברבים. ותוסות מיד שואל, הרי, אז זאת אומרת, זה ירק ועל יעבור? אנחנו צריכים לדעת את המשקל של הלבנת בני חברו ברבים. מפה אנחנו לומדים שמוטב לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש.
זה היה שיעור של הרב נחום, אז הוא אומר שלפי הרבנו יונה, אז יש לו תשובה מאוד טובה לתוספות. זאת אומרת, כי הבנת פנים זה אביזרי וזה
שפיכות דמים.
שפיכות דמים. לכן, כן, זה ברגע ובל יעבור. זה אביזרי של להשריפה, אז אמרנו קודם שזה שם, אז יש לי בת כהן כאילו, וגם שזה הנציב אומר שבגלל שיהודה היה איש חשוב וכל מזונו, כל אחד היה עושה דין לפי חשיבותו כאילו.
טוב, יפה. אתם רוצים לעצור פה חבר'ה? נעמוד פה?
האמת שזה מעניין.
יש עוד מה להוסיף, אבל אולי הגיע הזמן ללמוד קצת גמרא. אתם רוצים להתקדם? מה שאתה אומר? אני אומר, אתם רוצים להמשיך לסיפור של יוסף בבית פוטיפר? כן? טוב, יוסף מגיע למצרים, מי קונה אותו? פוטיפר. למה? מצרים שפוכים בזימה ופוטיפר רוצה אותו למשכב זכור. בא גבריאל המלאך ומסרס אותו. עכשיו מסכנה יש את פוטיפר, היא רואה בשמיים ובכוכבים שאמור לצאת ממנה ומהעבד הזה המשך שמביא למשיח בן יוסף. והיא באה ליוסף ואומרת לו, נו, בעלי לא יכול. אני ואתה אמורים להמשיך את העולם. ויוסף מאוד מאוד מצליח בבית. ואשת פוטיפר מזמינה חברות שלה ואומרת להם, אתם חושבים שאני סתם מתפתח אחרי הבחור הזה? אני אראה לכם. היא מוציאה לכולם לקלף אתרוגים. הן יושבות לקלף אתרוגים והיא מוציאה להם את יוסף. הם לא שמים לב, הם מתחילות לחתוך את הידיים שלהם. כולם מתפעלים מהיופי של הבחור הזה. אז יופי צריך לדעת, זה דבר מסוכן. יופי זה דבר שיכול לגרום פיתויים בעייתיים. יופי זה דבר שגורם גאווה. יופי זה דבר מסוכן. זה דבר יפה. שקר החן ואבל היופי כשזה בלי עירת שמיים. אבל אישה עירת השם עם חן ויופי זה פי כמה. אבל צריך לדעת שזה דבר מסוכן. ויוסף עכשיו הולך לתקוף אותו הדוב, הולך לתקוף אותו אשת פוטיפר. אז היא כל הזמן מנסה לפתות אותו והוא לא מוכן. אז יש לך נער צעיר בבית, מטיבו, הוא אש בוערת בו. תשאל את יוסף, מה העתיד שלך יוסף? לאן תגיע בחיים? אתה עבד, אתה עבד במצרים. לקחו אותך למשכב זכור. הרי מה העתיד שלך? לאן אתה בכלל יכול לצפות להגיע? אף אחד לא יודע שאתה פה. יעקב אביך חושב שאתה מת. האחים רוצים שתמות. בכלל זרקו אותך לבור שתמות. האם אי פעם תצא מפה? לא היה עבד מימיו שהצליח לברוח ממצרים. איך תצליח, יוסף? אין לו תשובה. זאת אומרת, יוסף עומד בניסיון מתוך אמונה, הוא יודע, השם איתי. בכל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו, חזל אומרים, קום שהוא הולך, הוא ממלמל פסוקים, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתו. כל עוד שהקדוש ברוך הוא איתו, זה לא מונע ממנו לחתור.
אולי זאת התשובה.
מה?
אולי זאת התשובה.
התשובה שלו השם איתי, אני לא יודע, אבל זה מה שאני אומר. להיות מאמין, פירוש הדבר, אני יודע שהשם אני את העולם, ואני לא יודע לענות לך מה התוכנית שלו. זאת אומרת, אין לי יוסף תשובה, תשאל אותו. איך תצא מזה? לא יותר. זה פה שאני מדבר על אמונה. האם אני מאמין או יודע שהשם בעולם? אני יודע. האם אני מאמין או יודע שהשם מנהיג את העולם? אני יודע. במה אני מאמין? אני מאמין בעתיד. אני מאמין שהוא יעזור לי. אני לא יודע איך. אני לא יודע לאן הוא יוביל אותי. אני מאמין. הוא מנהיג. אני צריך לעשות את שלי. אז יש את פוטיפר, כל הזמן רוצה לפתות אותו, והוא בכלל לא מסתכל עליה, מוריד את הראש למטה. היא הולכת לאדון ואומרת לו, איזה חצוף הוא, עבד לא מסתכל עליי. אני רוצה שאתה תשים לו סכין מתחת לסנטר, שהוא לא יכול להתכפף, אני מדברת לו שיסתכל עליי. אז שמים לו סכין מתחת לסנטר. כן. אז יוסף כבר תקוע קצת. והיא, מה? שיסגור את העיניים. אז הקדוש ברוך הוא איתו, ואנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים השם עם האדם. השם נותן לו להצליח בהרבה דברים, והוא מצליח. וזה לא מונע מהאדם לחתור. זאת אומרת, אחרי הרבה פיתוי, בא יום, וכולם יצאו לנילוס, היום שהנילוס אמור לעבור על גדותיו, ויוסף בא הביתה לעשות מלאכתו מחלוקת בחזל, האם הוא בא לעשות חשבונות, או הוא בא כי הוא חשב, עכשיו ההזדמנות שלי, אני והיא, אף אחד לא ידע. והוא נכנס הביתה, וכנהוג בימיהם, הם לבשו חלוק ולא לבשו שום דבר מתחת, והוא נכנס הביתה והיא באה אליו ואומרת שכבה עימי. עכשיו חזל אומרים שדמות יוקנו של אביו הוא רע, זאת אומרת הוא הרגיש רגע שאבא שלו שם, זאת אומרת שמעצמו הוא לא היה עומד בניסיון, הוא היה על סף ליפול. אנחנו צריכים לדעת שלפעמים האדם צריך להכניס מישהו אחר לתמונה. לפעמים האדם בעצמו לא יעמוד. מה חזל אמרו לנו? אל תתייחד עם אישה. מה עוזר לי שזה לא ייחוד? אם יש עוד בן אדם שם, אני לא אפול. כשאני לבד, אני לא יודע מה יקרה. אז גם יוסף, כשהוא לבד, אומרים לנו חזל, היה סף לקרוא משהו. הוא רואה דמות יוקנו של אביו, הוא כבר לא לבד. הוא לא לבד, וימאן. וימאן, הוא כבר מיין הרבה זמן, אבל גם אדם שממיין הרבה זמן, יש לו נפילות. אומר השפת אמת, למה מרדכי זכה להיות המציל הגדול, הוא ואסתר של עם ישראל? כי כתוב שכל יום מרדכי, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ההתמדה. אדם יכול לעשות מצווה יום אחד, אדם יכול לעשות מצווה יומיים. אבל כשהחבר שלו בצרה, והשאלה היא האם הוא יעמוד בזה יום-יום, זה הגדלות של מרדכי. הוא לא מפספס יום לבקר את אסתר. יוסף הצדיק כל יום עמד בניסיון, חוץ מיום אחד. אבל רק צריך יום אחד ליפול עד עם קי תהום. חז"ל אומרים שראוי היה יוסף שיצאו ממנו 12 שבטים. אבל בגלל שהוא התעורר ויצאו ממנו 10 טיפות זרע, אז הוא איבד 10 שבטים. נשארו לו רק 2. הופיע דמות יוקנו של אביו, ואביו אמר לו, שמע, אתה יכול להיות גדול, אתה יכול להיות על החושן, אתה אמור להיות על האפוד, אתה תפספס את כל זה. וזה חוזר לנקודה שדיברנו עליה הרבה פעמים, שהרבה פעמים האדם חוטא מתוך זה שהוא לא רואה את הגדלות של עצמו. הוא לא רואה לאן הוא יכול להגיע. מאחר הוא לא יכול, רואה לאן הוא יכול להגיע, אז לא קשה בעיניו לחתור. כמו הרמב״ם שהזכרנו כבר, הרמב״ם בפרקי אבות, שאלתי רשע בפני עצמך, כי כשבן האדם רואה את עצמו בעין שלילית, אז ממילא זה מאוד קל לחתור. אז יוסף מלמד אותנו, מה הוא אומר לאשת פוטיפר? איננו גדול בבית הזה ממני. לא, אין אף אחד יותר גדול בבית הזה ממני. החסידים אומרים, מה זה איננו גדול בבית הזה ממני? אתה יודע מי אני? לפעמים היצרה מושך אותנו מטה, כי הוא אומר, אתה לא שווה, אז מה הבעיה? תחתו. איננו גדול בבית הזה ממני. אדם צריך לפעמים לומר, מה זאת אומרת? אני הכי חשוב בעולם. אני, אתם יודעים איזה גדלות יש בי? אני לא יכול לעשות חטא כזה. איננו גדול בבית הזה ממני. ואין לו ברירה, היא תופסת את הבגד, הוא בורח החוצה, הוא בורח החוצה. שוב יוסף נמצא במצב ערום. אז כשכולם עוברים, זה נראה די ברור שמשהו הולך פה, משהו לא נורמלי. יש לנו הלכה, אין חוכמה ואין עיצה ואין תבונה לנגד השם. בן אדם שפתאום מגלה באמצע השוק שהוא לובש כלאיים דאורייתא, אז הוא צריך להתפשט בשוק. כי מה, הבושה שלי לא שווה. בעניינים, ביסוד דרבנן, אני אומר גדול כבוד הבריות, עדיף לבן אדם לא להתבייש. אנחנו אומרים כבוד הבריות זה דבר מאוד חשוב, אני מתחשב בו כמיטב יכולתי, אבל מול יסוד דאורייתא, אז אין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה לנגד השם. אז יוסף בורח החוצה, מביאים אותו לדין לפני הכומרים המצרים. והכומרים המצרים אומרים, צריך להסתכל על הבגד. המצרים, למצרים יש כומרים, הכומרים דנים. מה? פה, אשתו אומרת סיפור כזה. היא מחכה ללילה, כשבעלה איתה, ותוך כדי שבעלה איתה, היא אומרת לו, אתה יודע, כל הפעולות שאתה עושה של חיבה עכשיו, בחדר שינה, יוסף עשה לי אותו דבר הבוקר. אז הוא קופץ מהמיטה, מה את מדברת? מתחילה לספר לו את כל הסיפור דווקא בצורה לעורר אותו. מביאים אותו לדין לפני הכומרים המצרים שהם השופטים באותו דור. מביאים אותו לדין, הכומרים המצרים אומרים, תביא אותו בגד. אז זה הכל במצרים.
מצרים לא קונים נוצרים.
אז הכומרים אומרים, תביא אותו בגד. מסתכלים על הבגד, הם אומרים לפוטיפר, אנחנו מצטערים לומר לך, אבל הוא טוען שהיא משכה אותו אליו. והוא משך אחורה. לפי דבריו, הקראים בבגד צריכים להיות מאחורה, כי הוא משך אחורה. היא טוענת שהוא ניסה להתקדם אליה, והיא דחפה אותו אחורנית. לפי דבריה, אז היא מושכת, היא דוחפת אותו אחורה, הוא מותח נגד הבגד קדימה, הקראים צריכים להיות קדימה בבגד. הקראים שאנחנו רואים, מראים שהוא מספר את האמת, ולא אשתך. אז מה פוטיפר יעשה? אמרו לו שהוא צודק. זה למה שיוסף בסוף מחזיר לכומרים. הוא אומר, אתם דנתם דין אמת. אתם הייתם בסדר איתי, ובגלל זה הוא פותר אותם ממס בפרשה הבאה ובויגש ובויחי. זה גם לטובת לוי, אבל זה גם כי הוא מחזיר בהכרת הטוב לכומרים שדנו דין אמת, שאמרו שיוסף באמת חף מפשע. אבל מה שמגיע למדיה המצרית, זה שהעברי המלוכלך הזה ניסה ללכת עם אשת אדוניו, לתף אחד זה לא מעניין כלום. אני יכול לומר לכם שהיו לי מעט מקרים שזכיתי לראות מקרה שאחר כך הופיע בחדשות, והקשר בין המציאות לחדשות היה מאוד רחוק. מאוד רחוק. היו לי הרבה מקרים לפני חצי שנה. מצאו תלמיד שלנו במכון מאיר מת במיטה. היה דיונים איך הוא מת, והחדשות כתבו על זה מאמר, ורצו לראיין אותי, כי אני הייתי, כאילו, הוא היה ממש תלמיד שלי. כן, אשר חיים, זכרונו לברכה. אז אני לא הסכמתי להתראיין אצלם, כי אני לא רואה שום סיבה לתת שום גיבוי למערכת שהיא כל כך מושחתת. אז לא הסכמתי להתראיין. והם התחננו והתקשרו, בסוף הוציאו סיפור. על סמך מה? לא יודע. מה כתבו? לא קשור למציאות. אני זה שמצאתי אותו מת. אני זה שהותרתי את המשטרה. אני ידעתי את המציאות, לא הם. אז לא היה מישהו שידע את המציאות יותר טוב ממני. זה למה שהם רדפו אחריי. אני זה שהבאתי את המשטרה למקום. הוא היה תלמיד שלי, אני זה שהתעוררתי לכך שאף אחד לא ראה אותו כבר שבוע ימים. למה זה? לך תקרא את הסיפור שהם כתבו על מה קרה ומה היה באמת. לא קשור. בכלל לא קשור. לא יודע, אבל אף אחד לא יודע. אז מה אפשר לא יודע, אפשר לכתוב מה שרוצים, וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה סיפורים כאלה, אני אומר לכם שכל סיפור שאני ראיתי מקרוב, ברגע שאתה רואה מקרוב, אתה רואה שהקשר הוא מאוד רחוק. אותו דבר במצרים, אז מה כתוב בעיתונים המצריים? שיוסף ניסה לבוא לפוטיפר, אז מה הקדוש ברוך הוא מיד עושה? גורם סקנדל פוליטי. מה הסקנדל הפוליטי? שני השרים, שר טבחים, שר האופים, שר המשקים, חוטין מלך מצרים, יש סקנדל אחר שכולם מדברים עליו, לכעסות על יוסף. יוסף עומד בניסיון. וכשיוסף עומד בניסיון, למה שמו אותו מקום שאסירי המלך אסורים? לכאורה היו צריכים לשים אותו למוות. לכאורה היו צריכים לשים אותו בבית הסוהר הכי גרוע. אלא מה? פוטיפר אמר, שמע יוסף, אני יודע שאתה צודק ואתה יודע שאתה צודק. ויש מדרש שאומר שהיה תינוק בחדר שלא יכל לדבר, שפתח את פיו ואמר, אני הייתי פה, אני ראיתי, הוא צודק, אם דבר שקר. ככה המדרש אומר, היה שם תינוק בחדר שלא ידע לדבר. ובאותו רגע הוא קם ודיבר. אז מה הם יאמרו? אז למעשה פוטיפר אומר לי, יוסף, אני לא יכול, מה זה כבוד אשתי, מה אני אעשה? אתה צודק. אבל מה אני אעשה? אז
איפה הוא שם אותו? שר הטבחים. פוטיפר, זה היה פוטיפר, שהוא שם אותו
תחת. לא ראיתי מי שאומר את זה, לא ראיתי מי שאומר את זה, אני שומע את מה שאתה אומר.
אני מבין. מה נאמר פוטיפר בהתחלה?
שר הטבחים.
ושר הטבחים זה שר בית הסוהר, כאילו.
הוא שר
את
הבחים,
הוא שר
שמוריד
את הראשים
לאנשים.
זהו, שזה
אומר,
שזה אותו אחד כאילו.
לא יודע.
שהוא באמת ידע.
אני שומע, אני שנים חושב את הפשט הזה, לא ראיתי מי שאומר את זה. אני שנים הפשט הזה בהירורי ליבי, אין לי את האומץ לומר.
הרב ביני אומר את זה.
טוב.
ממעלות.
אני אומר לך ששנים, אני כבר שנים חושב את הפשט הזה ולא מעז לומר אותו, כי אני לא ראיתי מי שאומר אותו, זה נראה לי כל כך בולט. לא יודע, אתה אומר שמישהו אומר, לא יודע. טוב, אז יוסף בבית הסוהר, וכדרכו של העם היהודי, המדרש אומר, עם השם זה כמו שמן עם מים. כל פעם אתה שופך מים על שמן, זה צף למעלה. זה דרכו של עם ישראל. כל מקום שהם הולכים, מנסים להוריד אותם, ואיכשהו הם צפים למעלה. לאורך כל הגלות שלנו, לאורך כל ההיסטוריה שלנו, וככה יוסף גם בבית הסוהר. ויש עוד נקודה מעניינת, שכמעט תמיד אנחנו מגיעים למצב שמשנה למלך. שהיהודי, הוא נותן את כל העצות הטובות, והגוי הוא המלך. אבל היהודי הוא בעצם זה שמוביל את ההצלחה הכלכלית, וכל מיני דברים אחרים. כן, יא. אז חטאו משקי מלך מצרים והאופה, ושמים אותם במשמר, והם חולמים חלום, וחזל אומרים שכל אחד גם חלם את הפתרון של החלום של חברו. אבל כשאתם מכירים את המשל מה זה גן עדן ומה זה גיהנום, גן עדן וגיהנום זה שני מקומות זהים. אנשים נכנסים, אנשים יושבים ליד שולחן ש מוצגים לפניהם כל המאכלים הכי טובים בעולם, כל הדברים הכי מעניינים בעולם, רק שכל אחד עם הזיקים, שכשהוא לוקח כפית ומנסה להכניס לפה, הוא לא יכול להגיע עם הכפית לפה. אבל הוא יכול להגיע עם הכפית לפה של חברו. בגן עדן כל אחד מאכיל את חברו. בגיהנום כל אחד יושב ולא מצליח להכיל את עצמו, אבל נשאר ככה. זה, לא, זה מישהו פעם אמר, אני לא יודע מאיפה התיאור הזה. כילד שמעתי את התיאור הזה. זה משקה מלך מצרים מהאופה. כל אחד יודע את הפתרון של חברו, אבל הוא לא רואה מה הוא ירוויח מזה שהוא אומר לחברו, אז הוא לא מועיל לחברו. מה העניין? אם אני רק אתחיל לעזור לו, הוא יעזור לי, כמה עם הפנים לפנים. הרבה פעמים אנשים אומרים, חבר חדר הזה, הוא כזה מסריח, הוא כזה לא יפה, הוא כזה לא נחמד. ניסית אתה להיות נחמד אליו? לא, למה שאני אנסה בכלל? אם הוא היה אליי, אז אני הייתי אליו. אם כל אחד מתחיל, אם כל אחד מחכה שהגלגל יתחיל, זה לא מתחיל. וזה המצב של משקי מלך מצרים האופה. אז יוסף נכנס, הוא רואה אותם זועפים, ויוסף יש לו כוח בפתרון חלומות, והוא רואה אותם זועפים. אז מה עושה יהודי טוב כשהוא רואה שני גויים כועסים? הוא שואל אותם, מה הבעיה? אפשר לעזור? שימו לב, איזה גויים, מה אכפת לך? זה המצרים, הארורים, בשר חמורים, בשרם, מה אכפת לך? לא, אכפת לו. שני בני אדם כועסים, אנחנו כולנו פה בכלא, אולי אני יכול לעזור? ומספרים לו את החלום. אז שר המשקים מספר, והוא מפרש אצל טובה, ושר האופים, חזל דורשים שהוא היה רשע, שואל את פירוש החלום, ויוסף מפרש לרעה. חזל אומרים, חלומות הולכים אחרי הפה. היה מפרש חלומות שקולו ברהדיה, שאביי ורבא באו לפתור חלומות אצלו, אביי שילם, רבא לא שילם, והיו להם חלומות זהים. טוב, הם שניהם כהנים, הם שניהם תלמידים חברים, יש להם חלומות זהים. לאביי הוא כל פעם מפרש לטובה וזה מתקיים, לרבא הוא כל פעם מפרש לרע וזה גם מתקיים, כי החלומות הולכים אחרי הפה, אחרי הפירוש. זה למה שאנחנו עושים הטבת חלום, אנחנו אומרים קודם כל לא לספר חלום, בגלל שחלום שלא מפרשים אותו זה כמו איגרת שלא קוראים אותה, אין לו השפעה. דבר שני, אנחנו גם אומרים שתאמר את זה לפני חברים שיפרשו את זה לטובה, וזה בעצם הטבת חלום, שאומרים טבעות אבל לב זה חלום טוב ומפרשים לטוב. זאת אומרת, כנראה שצריך איזשהו סגולה, לא כל אדם יכול לפרש חלומות, צריך איזשהו סגולה שיהיה לבן אדם יכול לפרש חלום. שר האופים הוא פותר לו לרע, ובאמת זה קורה, והוא מת. יש פה, נסיים עם המשל המפורסם של המגיד מדובנה, שהיו צעירים שהיו בתחרות, מי עושה את הציור הכי יפה. כולם במאגי היום, המלך בא, ויש צייר אחד, שתוך כדי שמסתכלים לתמונה שלו, אז בא הציפור להתחיל לאכול, מהסל, יש שם אופה עם סל עם לחם על הראש, והציפור בא לאכול מהלחם שעל הראש שלו. אז הציירים האחים נלחצים, אותו צייר אומר למלך, אתה רואה, הציור שלי כל כך מדויק, אפילו הציפורים חושבים שזה אמיתי. אז צייר אחר רואה שהוא הולך להפסיד, אחרי הרבה זמן שהוא השקיע, אז הוא אומר, לא אדוני המלך, אם הציור היה באמת כל כך מדויק, אז הציפור היה מפחד מהאדם שמחזיק את הסל סלה. הוא לא מפחד מהאדם, כנראה שהציור לא כל כך מדויק. אותו דבר פה, כשיוסף רואה שציפור מוכן לאכול מהסלים שעל ראשי, והוא לא מפחד מהאדם שתחתיו, אז זה עיתות שאדם לא חי, ששר האופים הולך להתעלות והוא לא יחיה. נסיים במילה טובה, לא נסיים במילה רע. יוסף על... מגיע יום הולדת פרו. יום הולדת פרו, אז חזל ידוע שחבד אומרים שיום הולדת זה זמן שבן אדם צריך לעשות חשבון נפש, בחבד בכלל אומרים להתענות. אז גם פרו עושה איזשהו חשבון נפש, עושה שיקולים ודן את מה שצריך לדון. שבת שלום.